שלום וברכה וערב טוב אחרי הפסקה ארוכה. נדרשת. מה אתה אומר מדי? נדרשת. עכשיו, רק כיוון שיונתן אמר, אתה לא יכול להתחיל את השיעור בלי לדבר על יום השואה. אתה לא יכול. למרות שהתקשרו אליי הבנות היקרות ואמרו, האם אתה מוכן לתת שיעור על יום השואה? ואמרתי להן, לא. מתוך מדיניות כוללת, שאני לא מדבר על המועדים בשיעור, כי אם לא, אז אנחנו לא נתקדם בחומר הנלמד. אבל מאחר ויונתן אמר, תגיד משהו על יום השואה, אז אני אמרתי, אני אגיד משהו קטן. שני דברים קטנים. האחד, מתוך דברי השלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, מלפני 500 שנה, 450 שנה, ואחד סיפור. זה משהו הסיפור? זה הסיפור. השלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, מה זה שלה, ראשי תיבות? שני לוחות הברית. שואל שאלה מעניינת. מדוע ההשגחה סבבה שאברהם יושלח לכבשן האש באור כסדים? ככה הוא שואל. למה היה צריך שאברהם יעבור את התהליך הזה? האם לא היה עדיף שהקדוש ברוך הוא יגיד לו ישירות, לך לך מארצך, למה הוא צריך בכלל לעבור בכלל את החוויה הזאת? אומר השלה, אברהם אבינו ידע את כל התורה כולה, קיים את כל התורה כולה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לו באור כסדים, ואור כסדים היא חלק ממדינת בבל, היה אומר לו לך לך מארצך, היה אומר אני פוסק כדעת רב יהודה בגמרא, שאסור לעלות מבבל לארץ ישראל. שנאמר בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פוקדי אותם נאום השם. ולכן היה אומר אברהם אני לא יכול הלכה כרב יהודה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זה כבר קושיות רציונליות, באמת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר שהוא יושלח לכבשן האש ואז יצטרך מפני פיקוח נפש, זה מותר, לברוח מבבל ולהגיע לחרן. ואז בחרן יאמר לו הקדוש ברוך הוא לך לך מארצך, כאן זה לא בבל. מוסיף השלה על זה משפט אחד קצר. ומעשה אבות סימן לבנים.
למה הוא התכוון בזמנו?
אני לא יודע.
עכשיו, האינקוויזיציה.
הוא אחרי האינקוויזיציה.
לא, לכן הוא יודע במה מדובר.
זה כבר השערות שלכם. אני, אל תקלקלו את היופי המצמרר של הדברים על ידי כל ההשערות שלכם. רוצים לשמוע סיפור? מישהו עשה לי קוסטה היום.
הרב, אני לא צריך להבין את הקשר של זה לשם.
מה?
יש לי רגעים שבגלל האופן.
יש רגעים שהלב נשבר. זה אחד מהם. עכשיו, לא הבנת? ההבנה היא כזאת, ההשלכה של אברהם בכבשן האש בעצם הייתה מעשה טראומטי. כי אם אנחנו מסתכלים בספר בראשית על המשפחה של אברהם, הבנים של תרח היו שלושה במספר, הם היו הדור. מתוך השלושה, אחד נספה בכבשן של אור כסדים, הלא זה הרן, אחיו של אברהם. ובעקבות כך, אביו של לוט. ובעקבות כך היה חייב אברהם לעזוב את מרכז התרבות של אותם הימים, הלא היא בבל, להימלט למקום אחר, הלא הוא חרן, ומשם להגיע לארץ ישראל. יותר ברור. ומעשה אבות, סימן לבנים. על מה הם חשבו כשהם כתבו את זה? טוב. עד כאן הדבר הראשון. עכשיו, מישהו עשה לי היום כוס תה. יפה, נכון? נחמד. תה טעים. ואז אמרתי למי שעשה לי את הכוס תה, תדע לך שכאשר אני חושב על כוס תה, אני חושב על השואה. הכיצד? אז אספר לכם סיפור שקרה במשפחה שלי. האח של סבי היה יהודי שלמד אצל הרבי ממונקאץ', חסיד. ואחד הדברים שהוא למד מרבו זה מידת המתינות, שכל דבר לא עושים בבהלה, אלא עושים מתוך מחשבה, לאט לאט, מתוך כוונה. ומעשה שהיה כך היה. כשאותו יהודי היה באושוויץ, הוא היה בקבוצה של יהודים שהכריחו אותם לעבוד כל היום כולו. זה היה דווקא ביום הכיפורים. אז הם עבדו כל היום כולו, קשה. במוצאי יום הכיפורים אמרו להם הגרמנים, עבדתם יפה, מגיע לכם קוסטה. והוא כל דבר היה עושה לאט. קיבל את קוסטה, התחיל לחשוב, לאט לאט, לברך ולהתכונן. לא שותים קוסטה סתם כך. האחרים שעבדו קשה, שתו מיד, ומתו כולם, כי זה היה מורעל.
זה היה
סיפור. איי, איי, איי. נכון? מכאן שכדאי לשתות, לאט.
זה לא מורעל.
אולי תשתה קצת מזה? הוא ניצל, עלה לארץ, הקים משפחה פה, אחרי שנהרגו אשתו וחמשת ילדיו, והוא הקים מחדש משפחה עם אישה חדשה. לא, זה שני דברים. אני אמרתי שאני אגיד משהו מהשלה, ואחר כך אמרתי שאני גם אספר סיפור. זהו, כי ביקשו שאני אתייחס ליום השואה. אז אני התייחסתי ליום השואה. מה? הוא נפטר כבר מזמן. היהודי הזה, כן. הוא נפטר לפני 15 שנה כבר, משהו כזה. כן.
מאיפה יודעים את הסיפור על הכבשן אש? זה הרי לא כתוב בתורה, על אברהם.
זה נכון, זה לא כתוב. זה מסורת של תורה שבעל פה.
ומה המקור הכתוב
והכי
קדום שיודעים ששם זה נכתב? במשנה? זה מופיע במשנה?
לא, זה מופיע במדרשים. טוב. זהו, עד כאן לסיפורים ודברי תורה. זה בסדר, יונתן? מספק? עשית אולי שיעור שלם, אבל אני לא אעשה את זה. אולי בשנה אחרת, כשאנחנו אולי נעשה סדרה של לימוד על המועדים, אז נדבר גם על משהו. כן.
אולי אני אשאל רק שאלה אחת.
שאלנה.
אני יודע אותי ביום הזה. זה על בטח אם יותר השם לא נכון, אבל אמרו פייסצנה,
כן. האמת היא שבפולין היו אומרים פסשנה. פסשנה. כן. כן.
השאלה שלי היא על
הכי יפה לגבי הרבי מפסשנה זה איך גילו את הכתבים שלו.
כן, זה היה זרוק בערימה של...
כן, כן, כן. נו, ו?
אז אני שואל לגבי הטקסטים שלו שנוגעים לכפירה. מה אני חושב פה ל... לכפירה זה מילה חזקה, אבל...
התרסה כלפי מעלה. נו, אז מה אתה רוצה? הנביאים גם עשו את זה.
מה?
גם הנביאים עשו את זה.
כן, אבל אצל הנביאים זה תמיד... בתוך
מבנה
שלם שכן יש בו...
אני לא יודע, העולם של הנביאים הוא עולם פרוץ.
יש מזמור ממדלת
בתהילים. מזמור ממדלת בתהילים. למה השם אתה... עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון תפחה. כן, יש...
זה קורה השם.
כן.
הוא אומר, אין מי ששומע.
אין מי ששומע, כנראה שזה היה נכון. אתה יודע, אתה מכיר את הסרט בגלל המלחמה ההיא? של יהודה פוליקר. אתה יודע מי זה יהודה פוליקר? שמעת על משוררים ישראלים? כן. אז יש סרט שבו הוא מדבר על המשפחה שלו, מה שהם עברו בשואה. מה? הוא מסלוניקי, כן. כלומר, האבא מסלוניקי. ואז רואים את האבא הזקן שלו, שמספר כיצד הוא הגיע לאושוויץ, עם התינוק שלו ביד, בקיצור, סיפור שלם. ואז שואלים אותו... איפה היה אלוהים בשואה? אז הוא אומר, הוא היה גוי. כלומר, יכול להיות, האמת היא, ראיתי דברים שכתב האדמור ממונקאץ' האחרון, זה שהיה רב של פתח תקווה. הוא דווקא היה יהודי ציוני. הוא היה יהודי ציוני, למרות שסבא שלו ואבא שלו היו נגד הציונות. והוא כותב על על הדיבורים שהיו לו עם בני המשפחה, עם בני משפחתו בזמן השואה. כולם היו צדיקים, מפורסמים, ראשי חסידויות. והוא אומר שכולם אמרו לו שהם מרגישים שיש מחיצה של ברזל שעוצרת את התפילות.
בזמן השואה.
בזמן השואה, ששום דבר לא יכול לעבור. אז יש דבר כזה. יש התגלות אפלה, מה שנקרא. טוב.
אבל הרב,
מה?
למה בכלל ציפינו שיהיה איזה נס משמיים בתקופת השואה, אם אלוהים בששת אלפים שנה האלה הוא נח עכשיו? זה תקופת המנוחה שלו, זה לא מתערב.
שמעתם את השאלה של זאב? שמעתם את השאלה של זאב? שמעת את השאלה של זאב? כן, השאלה היא כזאת. מדוע אנחנו מצפים מאלוהים להתערב כשהוא החליט שהוא לא מתערב במשך 6,000 שנה, שהם היום השביעי של בריאת העולם, לפי מה שלמדנו? איך זה נקרא השביתה הזאת? יום השבת, נכון? כלל גדול, בשבת לא עושים מלאכה. אלא אם כן, פיקוח נפש. אז השאלה היא, מדוע מפני פיקוח נפש האומה הוא לא יתערב? נכון, לכן יש מקום לשאלה. יעיין הכבודו בנושא הזה, בחוברת שלי, הנקראת שואה ושאלה. אתה יכול להוריד את זה באינטרנט, באתר שלי, האתר של הרב שרקי, שם שואה ושאלה. בסדר? תהנה. זה גם מודפס בספר זית רענן. טוב. אז עד כאן יצאתי ידי חובתי המינימלית להתייחס ליום הזה. עכשיו אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע, כי אל תשכחו שאנחנו גם במוצאי יום השואה. מבחינת הלוח העברי זה כבר מאחורי. אנחנו הולכים ומתקדמים לקראת היום הגדול, יום העצמאות. ואגב, שבוע הבא זה ביום שלישי או שני? שני. אז לא יש יום. לא יש יום. אבל יש תפילה המונית בכותל שבה אני...
הייתי כל השני.
כן. אז מי שרוצה, יש, שנה שעברה היינו כ-5,000 איש. כן, לבוא בלבוש חם. תמיד בליל יום העצמאות מאוד קר שם. תפילת מנחה ב-20:07. ממשיכים, אחר כך תפילה חגיגית. עכשיו, כדי להגיע לכותל זה קצת מסובך, כל העיר העתיקה חסומה. בקיצור, תמצאו דרכים להגיע בזמן.
בשער ציון מגיע?
מאיפה שאתה רוצה תגיע. אתה רוצה תגיע מצד הר הבית, לא אכפת לי. מאיפה שתגיע. אתה יכול לקפוץ מעל הכותל.
מותר לצנוח שם?
טוב.
מי שקשה לו גם פרויקט
של המונית. מה? יש פה גם תפילה המונית? כמה אלפים אתם?
מונית.
פחות אלפים מכם. טוב? בסדר.
טוב, כמה יכולים להתפלל על מונית?
לא, זה לא הכוונה.
תפילה המונית.
הוא לא התכוון על מונית. הוא אמר המונית. המונית.
המונית.
כן. בואו. טוב. אז ניפגש עוד שבועיים. מה אפשר לעשות? טוב, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות בפרק החמישי, משנה י' א', 11. אבל האמת היא שזה משתנה ממהדורה למהדורה, כך שלגבי המספור הפנימי של הפרק, של המשנות בפרק, אני לא יכול להגיד דבר ודאי. אבל במהדורה שבה אני משתמש כאן, שהיא מצויה לפני חלק גדול מכם, זה משנה י' א'. מה פתאום? משנה י' א'. זהו. תפקשש לך. ארבע מידות בדעות. כן? אנחנו דיברנו על זה שיש רביעיות. יש עשיריות, שביעיות ורביעיות. הרביעיות זה שייך לסדר העולם הזה. נכון? זה הסברנו שהמספר 4 מציין 4 כיוונים. כל דבר במציאות בעצם יש בו 4 אפשרויות. הדבר, 2, אפקו, ג' הדבר ואפקו, והדבר הרביעי, לא הדבר ולא אפקו.
אפקו?
אפקו, כן.
ההפך שלו,
לא, לא אומרים אפכו, אלא אפקו. כן, אז הדבר, אפקו, הדבר ואפקו, לא הדבר ולא אפקו. סך הכל, ארבע אפשרויות, וזה סדר העולם הזה, זה הסדר הלוגי, אפשר לומר. לכן יש פה רביעיות שכולם דנות בסדר של האדם, האדם הארצי. אז אני קורא כאן לגבי תורת המידות. אנחנו עדיין בתורת המידות. ארבע מידות בדעות. דעות אין הכוונה כמו בעברית מודרנית, אופיניון, אלא דעות הכוונה מידות. כשאומרים דעות הכוונה למידות. גם ברמב"ם. נוח לכעוס ונוח לרצות. מה זה לרצות? להתרצות, כן? להתרצות. יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס וקשה לרצות. יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. מה רוצים מהחיים שלנו? טוב, קודם כל, מהי מידה טובה, לפי מה שלמדנו? מידה טובה היא המידה הממוצעת, האמצעית.
בינונית פלוס.
בינונית, אבל כמו שאתה אומר בצדק, הבינונית פלוס. צריך איזושהי הטיה לכיוון ההגזמה בטוב, כן? לא צריך להגזים, כי המידה המוגזמת גם היא רעה, אבל מי שנמצא במידה הבינונית צריך קצת להטות. בואו נראה מה זה אומר לגבי ארבע מידות בדעות. נוח לכעוס ונוח לרצות. אז האדם הזה הוא נוח בשני הדברים, גם בכעס וגם בריצוי, נכון? האדם השני הוא קשה לכעוס וקשה לרצות, אז הוא קשה בשני הדברים. זאת אומרת שיש אנשים שהם נוחים בטבעם וקשים בטבעם. אם האדם הוא נוח, באותה המידה שהוא נוח לכעוס, הוא גם באותה המידה יהיה נוח לרצות. וכמו כן, אם הוא קשה לכעוס, אז גם הוא יהיה קשה לרצות. זאת אומרת, אפשר לומר ששני האנשים הראשונים במשנה הם אנשים קיצוניים, מצד הטבע הפנימי שלהם. הם נוחים, לכן הם נוחים בכל, או קשים, לכן קשים בכל. זה הדבר הטבעי הרגיל. עכשיו, זה שהאדם הוא נוח, נגיד, זה אומר שהוא רך. יש יתרון בדבר הזה, אבל יש גם הפסד בדבר הזה. כן? כלומר, זה שהוא נוח לכעוס, זה הפסד. אבל כיוון שהאישיות שלו בנויה על הנוחות, אז הוא גם נוח לרצות. לכן יצא הפסדו, שזה הנוחות שלו לכעוס, בשכרו, כי זה מביא לו גם את הנוחות להתפייס. כן? יש אנשים כאלה. מה? נוח לכעוס ונוח לרצות.
יצא שכרו בהפסדו כתוב.
כן, נכון. כן, כן, זה הכוונה. הכוונה שהוא הרוויח. כן, יצא שכרו בהפסדו. זאת אומרת, ההפסד זה שהוא נוח לכעוס, אבל הוא משתלם בסופו של דבר, כי בסופו של דבר יש לו שכר, שזה הנוחות לרצות.
אומרים שהשכר הזה יצא.
אה? יצא, הכוונה משתווה.
אין הכוונה שזה לא משתלם? שהשכר שלו יצא.
לא, לא. יצא, יצא הכוונה שזה משתווה. זה המשמעות של העברית הזו. לעומת זה, קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. מה? זה הפוך. כלומר, יותר כדאי להיות בצד הנוח מאשר בצד הקשה. יש אנשים, למשל, שהם נעלבים ממש בקלות. אבל שתי דקות אחר כך, פוצי מוצי. נכון? יש דבר כזה. אז זה נקרא נוח לרצות. נוח לכעוס ונוח לרצות. אז יש לו רווח מהדבר הזה.
מה ההבדל בין יצא שכרו והפסדו לבין יצא שכרו והפסדו
לשכרו? הם לא מאוזנים. הם לא מאוזנים. בסופו של דבר, הראשון יש לו רווח. כיוון
ש... השכר הוא גדול מההפסד?
נכון. השכר גדול מההפסד.
ובשני ההפסד
גדול. נכון. כלומר, הוא קנה את זה בזה. מה זה יצא? יצא זה בזה? כן, שהוא קנה. מה? כן, בדיוק.
לפי הסוף?
בדיוק.
אם הסוף הוא נוח או קל?
נכון. כלומר, מה יצא בסוף? עכשיו, קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. למה? האדם הזה שהוא קשה לכעוס ונוח לרצות, מה הוא באופן טבעי? קשה לכעוס? אז הוא אדם קשה. נכון? הוא אדם קשה מצד טבעו, כיוון שהוא קשה לכעוס. אבל הוא נוח לרצות, סימן שהוא יתגבר על הקושי שלו, על הקשיות שבו. האדם שקשה, כן, טכנית זה נכון. טכנית, הקשה לכעוס הוא אדם נוח. אבל הוא אדם שהקושי מנע ממנו לכעוס. כלומר, זה, יש באישיות שלו משהו שלא, לא מתנועע. משהו שנשאר כפו. ולכן גם לא מכעיסים אותו כל כך בקלות. זה צד של אדישות. קוראים לזה בעברית אדישות. כלומר, הוא קצת בשוק כזה, שוקיסט.
כן? פלגמטי.
אז אם ככה זה לא קשה לכעוס, נוח לכעוס.
לא, הוא לא כועס החוצה, אבל הוא...
אבל כתוב כאן שהוא לא... אבל זה... אני מבין, אבל את אומרת דבר שלא כתוב. פה כתוב שקשה לכעוס, משמע שהוא לא כועס. אני לא יודע, כשאני רואה שכתוב שהוא לא כועס, משמע שהוא לא כועס. את אומרת, כתוב שהוא לא כועס, הכוונה שהוא כועס.
לא, כעס כלפי חוץ, הכוונה.
אה, כן? לאו דווקא.
והפנימי שלו
הוא... וזאת מנין לך, סליחה שאני מאיר, אני לא תמיד אוהב להתנגד לדעות שמשמעות כאן, אבל כאן אני מתנגד.
מה שנראה לי שהכעס כאן הוא איזשהו התנסה כלפי חוץ, כלפי העולם. ובמקרה של החסיד אני חושבת שהוא לא, הוא הכל מקבל את העולם במקום פנימי. הוא לא מטריס, הוא לא... הכעס שלו הוא לא כלפי אף אחד, כי הכל פנימי.
אז הוא לא כועס.
נכון, הוא קשה לו לכעוס, כי הכל נראה לו...
אז זאת אומרת שאין לו כעס פנימי גם.
אין לו כעס.
בכלל, יפה, יפה. אני רואה שהסכמנו, יפה.
אין לו כעס.
יפה, כן. אבל זה מראה באיזשהו מקום על חוסר מעורבות. אבל הוא נוח לרצות, וזה בניגוד לטבעו, כי אדם שהוא קשה, היה צריך באותה עמידה להיות גם קשה לרצות. שאם כבר הוא כועס, אז אי אפשר להחזיר את השד לבקבוק. אז למה הוא בכל זאת נוח לרצות? לא. כי הוא אוהב את הבריות. יש לו איזה אידיאל שמנחה אותו, ולכן הוא גובר על הנטייה הטבעית. זה הכוונה. שלמרות שהיה צריך שיהיה לו קשה להתפייס, נוח לרצות בגלל אהבת הבריות שלו. לכן הוא נקרא חסיד. למה יראת השם? איפה יראת השם פה?
למה באמת
חסיד? אבל זה חסיד, לרצות זה בין אדם לחברו, זה לא כלפי השם. כלומר שחברו והשם אותו דבר. למה הוא חסיד? חסיד זה, מה הגדרה של חסיד? כן, מה זה חסד? זה יותר. זה הוא עושה יותר. יותר מהטבע שלו. כן? לעומת זה, הצדיק זה מי שעושה בדיוק.
אז אתה אומר שהמידה הראשונה שכתובה פה,
כן.
הכעס, היא הטבע שלו, ואילו השנייה זה התיקון
שלו. נכון, שלו. יפה. הראשונה היא טבעית, השנייה היא רצונית. עכשיו, בשני המקרים הראשונים, זה יכול להיות גם אדם נמשך אחרי הטבע שלו. הוא לא משנה את טבעו. קשה לכעוס, קשה לרצות. או נוח לכעוס, נוח לרצות. נשאר נוח, נשאר קשה. מה שאין כן בחסיד, שהוא החליט לעשות מהפכה, לפעול נגד טבעו.
כן. יש פה צדיק?
לא.
יש רק חסיד ורשע ושאר שני הדברים הראשונים זה לא...
הם יכולים להיות צדיקים גם. הרי בסוף הוא מתרצה.
אפשר להשוות את זה למכונית כבדה, אבל עם ברקסים טובים. זאת אומרת, קשה להתחיל להזיז אותה, אבל היא יוצרת טוב.
נכון. זה גם מכונית שהרבי אמר, כל פעם שתגיד ברוך השם, היא תיסע.
היא תתחיל לסעת.
כן, וכאשר תגיד אמן, היא נעצרת. כן, אז הוא... מה? כן, כן, אז הוא נוסע, אני מכיר, כן, ברור, טוב. טוב, נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. למה הוא רשע?
כי הוא
בגלל שהרי מטבעו הוא נוח. אז באותה המידה שהוא נוח לכעוס, היה צריך שיהיה נוח לרצות. ואף על פי כן, הוא החליט לא להתרצות. כן? אז למה? כי יש לו שנאת הבריות. לכן הוא רשע. הבריות. הבריות, כן. יפה. טוב, זה, המשנה הזאת, היא בעצם ההמשך של המשנה הקודמת, שהיא עוסקת במידות. נכון? טוב, בואו נראה את הארבע מידות בתלמידים. להיות תלמיד זה גם דורש איזה סוג של ענווה. אם אני בעל גאווה, לעולם לא אלמד אצל אף אחד. כי מה, אתה תלמד אותי? אני כבר יודע. לכן זה גם שייך למידות. ארבע מידות בתלמידים. יש פה, בואו נקרא. מהר לשמוע ומהר לאבד. יצא שכרו בהפסדו. קשה לשמוע וקשה לאבד. יצא הפסדו בשכרו. מהר לשמוע וקשה לאבד. יש גורסים חכם ויש גורסים זה חלק טוב. קשה לשמוע ומהר לאבד, זה חלק רע. טוב, מה זה הדברים האלה? הרי ספר, מסכת אבות היא ספר מוסר, היא לא רק תיאור של אנשים. אז מה רוצים להגיד לנו? מהר לשמוע ומהר לאבד. מה זה התכונה הזאת? ומהר. ומהר. עכשיו, מדוע הוא ממהר לאבד? כי הוא מהר לשמוע. מה זה לשמוע?
להבין.
להבין. הוא מבין מהר. כיוון שהוא מבין מהר, הוא לא עמל בדבר. ולכן הוא מאבד. זה רואים אצל ילדים. יש ילדים, יש להם 15 שאלות. כן? אתה הספקת לענות על השאלה הראשונה, הוא כבר בשאלה השלישית. למה? כי הוא הבין אותך מהר. הוא הבין מיד מה שאתה רוצה לומר לו. אבל זה מונע את התהליך של ההפנמה, העיכול.
לכאורה מהר לשמוע זה לא טוב באופן כללי.
מהר לשמוע, לפי זה זה לא טוב. נגיד ככה, זה נדיר שהמהר לשמוע... אני עוד לא הגעתי לשם. אני עדיין ב... אני בחצי הזה, לכאורה, נראה שמהר לשמוע, דיינו מי שמבין מהר, יש לו גם הפסד בדבר. זה מה שנקרא, יצא שכרו בהפסדו. קשה לשמוע, וקשה לאבד. יצא הפסדו משכרו, זה טוב. כלומר, קשה לשמוע, עד שהוא מבין, לוקח לו זמן, הוא מתאמץ, אבל דווקא בגלל שהוא מתאמץ, אז הוא מפנים. כיוון שהוא מפנים, הוא לא יאבד את זה. זה עלה לו בעמל. לכן זה טוב שקשה לשמוע. בסדר?
ולא אמרנו, שיצא הפסדו משכרו, זה פחות טוב?
תלוי בגרסאות.
כן,
אז יש גרסאות שונות במשנה עצמה. תסתכל פה, במהדורה שלפניך, זה לא אותה מהדורה שיש לי. נוסח אחר בהפך. כן. וגם אצלך יש? בסדר. אז יש, אבל בכל מקרה, הכוונה היא ברורה. שהקשה לשמוע וקשה לאבד, יש לו רווח מזה שקשה לו. היה, מספרים על כמה אנשים שהלימוד שלהם היה לימוד קשה. אבל כיוון שהיה לימוד קשה ועם התמדה, אז הדברים הופנמו, נשארו בתוכם. מה שנקרא, קשה לשמוע, קשה לאבד. עכשיו, יש מדרגה שלישית, מהר לשמוע וקשה לאבד. זה חלק טוב. מה זאת אומרת זה חלק טוב? מה זה חלק? מה פירוש המילה חלק? מה?
משהו לשלם.
זה אחת האפשרויות. מה פירוש המילה חלק בתנ"ך? נחלה. נכון? כלומר, מה זה נחלה? זה דבר שאני מקבל מבחוץ. נכון? יעקב, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. והלוי, אין לו חלק ונחלה איתכם. אם כן, חלק, פירוש הדבר שנתנו לו משהו. יש לו מתנה. כי הרי יש פה משהו שהוא נגד... מה?
נחלה.
איך כותבים מה?
חלק, זימה, נחלה.
נחלה, כן. זה מה שאמרתי. כן. אז מהר לשמוע וקשה לאבד, זה דבר שהוא נגד הטבע. אתה מבין מהר, ואף על פי כן אינך מאבד.
איך עושה
את זה? אז זה כנראה, זה חלק טוב. זאת אומרת שהוא קיבל מתנה מן השמיים. מה זאת אומרת שהוא קיבל מתנה מן השמיים?
כישרון טבעי.
שהכישרון, לא, דווקא זה הוא לא טבעי. זה מעל הטבע, כי הטבע גורם לאבד.
מה שלא עמלת
בו? מה שאני לא עמל בו, אני מאבד אותו.
אבל יש אנשים כאלה
ש... אז זה הערה נשמתית. זה מה שנקרא חלק טוב. נתנו לו מן השמיים חלק טוב. אולי החלק הזה עבר דרך הגנים, זה יכול להיות. אבל באופן כללי, זה משהו שהוא מעל הטבע. לכן הוא צריך לשמוח בחלקו. קשה לשמוע, ומהר לאבד. כן? זה חלק רע. מה פירוש חלק רע? מאיפה הוא קיבל את החלק הזה?
גם משמיים.
מן השמיים? מהשמיים דפקו אותו?
כן. זה מההורים שלו, קיבל.
או שהוא קיבל את זה מהכבדות של הטבע. שמהטבע זה בא. כלומר, יש באדם שני גורמים שמתחככים זה בזה. הגורם הנשמתי והגורם הטבעי. ולפעמים הגורם הנשמתי גובר, ולפעמים הגורם הטבעי גובר. כשהגורם הנשמתי גובר, אז אף על פי שהוא מהר לשמוע, הוא גם קשה לאבד. וכשהגורם הטבעי גובר, אז הוא קשה לשמוע, הוא מהר לאבד. ואז מה הוא צריך לעשות מסכן?
עבודות המידות.
צריך לעבור מהפכה.
לשנה.
כן.
זה קשור למוסר? כי זה כל משהו נימותי.
לא, זה בדיוק מה שזה בא לומר. שלא אמרו חכמים איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. איזה חלקו? הטוב או הרע? גם הטוב, גם הרע. בסדר? אומרים, זה חלק רע. אבל זה החלק שלך. תקבלו, באהבה. כן. יש משל להלכה ברמב״ם, שתלמיד שישב אצל רבו, והבינו התלמידים והוא לא הבין. מה הוא צריך לעשות?
לשאול.
אבל אולי הוא מתבייש, כי האחרים כבר הבינו, והוא לא הבין אלא אחרי פעם ראשונה, או שנייה, או שלישית, או רביעית. נכון? אז, אבל אומר הרמב״ם, לא יבוש מחבריו. מדוע? כי אם הוא יעשה כך, ייכנס לבית המדרש וייצא, ולא למתכון. בסדר? ואם כעס עליו רבו, מה יאמר לו התלמיד?
דעתי
קצרה. אומר, תורה היא, וללמוד אני צריך, ודעתי קצרה. בסדר? טוב. משנה י' ג', היום אנחנו רצים, זה לא יאומן. איזה מהירות. כן. ארבע מידות בנותני צדקה. הצדקה זה בין אדם לחברו. עד עכשיו למדנו על ארבע מידות באדם וארבע מידות בדעות וארבע מידות בתלמידים. כל אלה הם מידות בנפש. כן, שמדובר בעצם בגוף, בנפש ובשכל. כן, ארבע מידות באדם, במשנה י' זה בגוף, צורכי הגוף. במשנה י' א' זה צורכי הנפש. וי' ב' זה צורכי השכל. ששלושתם הם חלקים בנפש האדם. הגוף, הנפש והשכל. והקלקול האפשרי של הגוף זה התאווה. או במילים יותר פשוטות, האגואיזם. הקלקול של הנפש זה הכעס, והקלקול של השכל זה הגאווה. ומדובר בעצם בשלושה ממדים של נפש האדם, בין אדם לעצמו, בין אדם למקום, ובין אדם, ובין אדם לחברו, ובין אדם למקום. בסדר?
מה אמרנו שזה קלקול השכל?
הקלקול, הגאווה, הגאווה.
גאווה?
כן, הגאווה.
חשבתי שזה אובדן
הזיכרון,
כאילו,
אובדן מה?
אובדן הזיכרון.
זה אותו הדבר.
גאווה ואובדן זיכרון זה אותו דבר?
כן, אני אסביר לך גם למה. כי אם יש לי גאווה, יש לי קליפה חלקה שמונעת להכניס כל דבר אליי. כלומר, אין לי מעורבות בדבר. אני כאילו חיצוני. ולכן, אם יש לי ענווה, אז יש, אני בונה בתוכי כלי שמאפשר לקבל את הדבר. בסדר? כן.
הקלקול הזה שבזיכרון, מה אפשר לעשות איתו? בניגוד לשער, למשל נראה שאפשר לעבוד על זה יותר.
אפשר לעבוד על זה.
על הזיכרון?
כן. ככל שיש יותר ענווה. הענווה מביא את הזיכרון. כן. טוב, כאן אנחנו לומדים על ארבע מידות בנותני צדקה. מה ההבדל בין הצדקה לבין כל מה שדיברנו עד עכשיו? שבצדקה זה כבר היציאה מתחומו של האדם אל החוץ. כלומר, הוא לא דואג רק לעצמו, הוא דואג גם לזולתו, לחברה. אז יש בזה ארבע מידות בנותני צדקה. מה זה נותני צדקה? אלה שחייבים לתת, כי יש פה כאלה שלא נותנים. הראשון, הרוצה שייתן ולא ייתנו אחרים. אינו רעה בשל אחרים. איך אפשר להבין את זה? אדם רוצה ליתן ולא ייתנו אחרים. אפשר להבין את זה לגנאי, ואפשר להבין את זה לשבח. בוא נתחיל עם לשבח. יש צורך באיזשהו מקום, צריך איזה סכום, צריך איזושהי פעילות. אני לוקח על עצמי את הכל, ואחרים לא ייתנו. כי אני לא רוצה שהם ייתנו. לא בגלל שרע לי עם זה שהם ייתנו, אלא רע לי בשבילם. זה נקרא, אינו רע, כוונה, עין רע זה לא מידה רע. עין רע, כוונה שהוא קמצן, בשל אחרים. אז זה סוג של חסידות. כן, הוא דואג לאחרים. בדיוק. או הוא ייתן ולא ייתנו האחרים. איזה אחרים? המקבלים. אני נותן, ואני לא רוצה שאלה שיקבלו, ייתנו גם. כדי שזה יישאר אצלם. מה? יכול להיות מרחמים, אבל יש פה אפשרות להבין את זה לשבח על כל פנים. הוא נותן, והוא רוצה שמה שהוא נותן לא יינתן עליו. ייתן ולא ייתנו אחרים. זה אפשרות אחת. אפשרות היותר פשוטה, זה איך שרגילים לקרוא את זה. הוא רוצה להגדיל את שמו. אני נתתי, אז שאף אחד אחר לא ייתן. כן? כי הוא רוצה שבכניסה לבניין יהיה כתוב תרומת פלוני. אם יהיה כתוב וגם אלמוני, חבל. כלומר, אז למה הוא נתן? הוא נתן כדי לקבל.
שהדבר שמו.
כן, בעצם הוא לא נתן באמת. הוא נתן כדי לקבל, אז הוא קנה משהו.
הוא עם משפחת אופר ומוזיאון תל אביב.
אני לא יודע. אל תספר לשון הרע. זה בפרויקט החלל הישראלי. כן, שעל כל כפתור יהיה כתוב תרומת... כן. חליפת החלל... טוב. ייתנו אחרים והוא לא ייתן. עינו רעה בשלו. מה זאת אומרת? אני לא הייתי קורא לזה עינו רעה בשלו, הייתי קורא לזה רשע. הרי הוא חייב לתת צדקה, נכון? אין אדם שפטור מלתת צדקה, גם גויים חייבים לתת צדקה. אז מה זאת אומרת? כן, גם גוי, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה נאמר על בית אברהם, לא נאמר על היהודים. לכן הגמרא לומדת מזה שגם גויים חייבים לתת צדקה. זה חלק מהטבע המוסרי של האדם. מה?
מותר ליהודי לתת צדקה לגוי?
זה כבר אתה נכנס לפרטי פרטים של הלכה. מתי כן, מתי לא, האם מותר לקבל צדקה מגוי? אסור לקבל צדקה מגוי, חוץ מאשר מקרים מיוחדים. קיצור, זה לא... אבל זה מה אכפת לך, אנחנו לא משיעור הלכה.
התקנתי בחוץ לארץ, במקרים כאלה.
כן, יש מדרכי שלום, כל מיני דברים. כן. אבל, מה שחשוב לי כאן, למה הביטוי פה במשנה הוא ביטוי פרווה כזה? כן? ייתנו אחרים, והוא לא ייתן.
מדובר פה על אישה שאם הוא היה יודע שאחרים לא נותנים, אז הוא כן היה נותן.
אה, אז אתה אומר ככה, הוא דואג לזה שאחרים ייתנו. יפה, אבל יכול להיות שהוא משקיע בזה הרבה. יכול להיות שהוא משקיע את כל מרצו בזה שאחרים ייתנו. נכון? אז זה מעלה עצומה. יש ביטוי בתלמוד, גדול המעשה יותר מן העושה. זאת אומרת, מי שגורם לאחרים לעשות פעולה טובה, יותר גדול ממי שעושה אותה בעצמו. הוא מטרים אחרים. אז הוא מבזבז את כל הזמן שלו, רק... כדי לגרום שאחרים ייתנו.
והוא
לוקח מסתורת טובה.
לא מקבל שום דבר על זה. כן, ייתנו אחרים, והוא לא ייתן.
אז למה אינו רעה?
אינו רעה בשלו. מה? מה זאת אומרת? כן, כלומר, אינו רעה, הכוונה שהוא מקמץ בשלו. כלומר, יותר מזה, הוא מפסיד מזה כסף, מזה שהוא קוראים לאחרים.
זה לגנאי מה שכתוב פה.
לא, אפשר להבין את זה לגנאי, אפשר להבין את זה לשבח. זה מה שאמרתי מראש. שכל אחד מה, כל אחד מהמשפטים האלה ניתן לפירוש חיובי ופירוש שלילי. בסדר?
אז מה יוצא לנו מזה, אם זה גם ככה וגם ככה, אז מה יוצא לנו מזה?
לא, אתה יכול, כאילו שנכתבו לך שתי משניות, נכתבו לך שני פירושים, אז כאילו הכפלתי לך את מספר המשניות במסכת.
אבל אחד היפוכו של השני, אז הם מאפסים אחד.
לא, כי לא, כי מדובר בעצם במקרה אחר. הפירוש לשבח מדבר על אדם אחר מאשר הפירוש לגנאי. בסדר?
העניין של ענווה בעצם, הוא לא מבסוט ממה שיש לו, הוא לא רוצה לתת.
הוא לא חושב שזה שהוא ייתן זה יפתור את הבעיה. הוא אומר, אני יכול לתת, אבל אז לא ייתנו אחרים. הוא חושב שיותר כדאי שהוא ישקיע את מרצו בזה שאחרים ייתנו. לא ייתן וייתנו אחרים. חסיד. כלומר, מה זה אומר? שתנועת החיים שלו היא ההסתכלות על כל המציאות בתור תנועה. כן? כלומר, בעצם הזרימה הכלכלית איננה של אף אחד, לא שלי ולא של אחרים. אז הוא נותן ויתנו אחרים. איך הוא גורם, זאת אומרת שהוא גורם שאחרים יתנו. זה נקרא חסיד, כי הוא עושה יותר מהטבע, כי הרי הטבע הוא קמצני, אגואיסטי. וכאן הוא הולך נגד הטבע שהוא נותן.
גם זה נגד הטבע
שהוא גורם לאנשים
אחרים לעשות,
כי
כל אחד הוא
לב
של עצמו, הוא יכול
לגרום
לעצמו, זה הטבע שלו. אבל אם הוא גורם לאחרים לעשות, זה גם
יש לו הטבע. נכון, בהחלט. בהחלט. לכן הוא חסיד. זאת אומרת, הוא קצת נטע מן המידה האמצעית אל הקצה, נכון? בדיוק מה שנקרא חסיד. לא ייתן ולא ייתנו אחרים. רשע.
אוקיי, למה הוא נתן מהמידה המצאית? הרי כל המידה שלו זה נתינה.
נכון, רק נתינה זה בעצם זה נטייה כבר.
זה בקצה השני, זה רע. נכון. זה לא באמצע עם נטייה.
לא, הכוונה, אבל הכוונה שהוא קצת הגזים. אבל אמרנו שצריך קצת להגזים, זה לא מידה בינונית. זה בינונית פלוס. נכון?
זה נשמע מאוד קיצוני לצד אחד.
אפשר גם לשמוע את זה ככה בקיצוני לצד אחד, לכן הרמב״ם מזהיר אותנו שמאמרים מהסוג הזה צריך להבין אותם בעירבון מוגבל.
מה צריך לעשות איתם?
להבין אותם בעירבון מוגבל. כי מה זה, מה יקרה אם אדם ייתן את כל הונו? אז לא יישאר לו בשבילו. אז מה, מה, מה הרווחנו? יש לך אני חדש עכשיו. כן. זה רובין הוד. כן. רובין הוד אומר, צריך לקחת מן העשירים ולתת לעניים. הבעיה שאם לקחת מן העשירים, עכשיו הם עניים. אז צריך להחזיר להם. כן. זה גלגל בלתי נפסק. לא, לא, אף אחד לא חשד בך. כי אדם שאומר, אני מאוד בוטח בשם, ולכן אני נותן כל מה שיש לי. נשאלת השאלה, מי אמר לו שהשם הבטיח לו לדאוג לפרנסתו? לכן, זה לא מידה טובה, זה מידה רעה. שאדם נותן את הכל. למה הם לא חילקו בבוקר? זה באמת, זה השאלה. למה הם לא... אני אגיד לך למה. כי בבוקר הוא רוצה לדעת אם יש לו. נכון? זה הכוונה. זאת אומרת, יש לאדם... כדי שאדם ייתן, צריך שיהיה לו מה לתת. ולכן, אם הוא על הבוקר היה נותן את הכל, זה היה מדרה. נכון. זאת אומרת, יש לחלקל את הדברים בחוכמה. בסדר? היה למשל יהודי אחד, הרב קוק, הוא היה רב של יפו, והוא היה מקבל את משכורתו מעיריית יפו, תל אביב. וראש העיר דאז קראו לו מאיר דיזנגוף. ויום אחד אשתו של הרב קוק הלכה למאיר דיזנגוף ואמרה לו, למה בעלי לא קיבל את המשכורת שלו? אז הוא אמר, אני לא מבין על מה את מדברת. אני בעצמי חתמתי על הצ'ק של המשכורת שלו. מה התברר? שבין הזמן שהרב קוק מקבל את הצ'ק לבין הזמן שהוא מגיע הביתה, הוא היה מחלק את כל הכסף לעניים. אבל הייתה לו סברה בזה. הוא אמר, כי לי ייתנו בהקפה. להם לא. זאת אומרת, שאם הוא, הרב קוק יבקש במקולת שיתנו לו בהקפה, יסכימו לתת לו. מה שאין כן סתם אדם אחר, שלא ייתנו לו. לכן הייתה לו הצדקה לחלוקה הזאת. סתם ככה הוא לא היה עושה את זה. בסדר? זה תלוי, יש מקרים שצריך, מה אתה אומר? יש אנשים מתים ברעב, מה אתה עושה?
לא,
מה, אז הוא היה מוכן לוותר על זה, כן. היום, יכול שהוא לא הרשיט עצמו כדי להתחכם. פעם אחת ראו את הרב קוק הולך בלילה בירושלים לבד. עכשיו, יש בעיה, אסור לתלמיד חכם ללכת לבד בלילה. אז מישהו ראה אותו הולך לבד, אמר לו, מה זה? אמר, עכשיו, למה אסור? למה אסור? מפני המזיקים. אז הוא אמר, המזיקים של ירושלים לא חושבים שאני תלמיד חכם. מה? המזיקים של ירושלים לא חושבים שאני תלמיד חכם. זה נאמר בהומור.
מזיקים בצרפתית זה משנה?
אני לא יודע מה זה. טוב. יש גם... אני אספר לכם סיפור לא חינוכי, אבל באמת לא חינוכי. כלומר, אסור ללמוד מה שאני אספר לכם. אני רוצה לספר לכם בכל זאת. יש... שמעתי, אתם יודעים שחסידי ברסלב לא הולכים לרופא. זה כבר לא חינוכי, נכון? היה איזה חסיד ברסלב, סיפור אמיתי, שמעתי איזה סיפור אמיתי. שהבן שלו היה חולה, אמרו לו, הבן שלך חולה, הוא אמר, טוב, נגיד תהילים. אמר תהילים, אמרו לו, אבל תשמע, הוא נהיה יותר חולה. אמר, טוב, נגיד יותר תהילים. אמרו לו, זה הלך והתקדם. ועד שבסוף הבחור הגיע לסכנת נפשות. אמרו לו, תשמע, זה פיקוח נפש. אמר, פיקוח נפש? כל הבית לצדקה. והבן עברי.
כל הבית, מה קרה לו?
לצדקה. והבן עברי. עד כאן הסיפור הלא חינוכי, למרות שהוא אמת היסטורית. מה אני אעשה? טוב. אבל אל תלמדו מזה. עכשיו, אז איפה היינו? כן. לא ייתן ולא ייתנו אחרים רשע. למה? הוא לא רוצה את קיום החברה. כן, כמו סדום. כלומר, מה זה בעצם החסיד? מה זה הרשע? החסיד זה מי שמוסיף חיים, והרשע זה מי שממעט את החיים. פשוט מאוד. לא ייתן ולא ייתנו אחרים. רשע. יכול להיות שמדובר באדם שמשקיע בזה שאחרים לא ייתנו. כן? לא רק שלא ייתנו אחרים, זה לא תלוי בו. אלא כנראה שזה שלא ייתנו אחרים, זה דבר שתלוי בו. כן? הוא גורם שלא ייתנו אחרים. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, שלא ייתנו אחרים. טוב, בואו נמשיך במשנה י"ד. האמת היא שאני לא יודע, לגבי משנה י"ג, ייתכן שאפשר ללמוד מזה גם לגבי משנות כלכליות.
קפיטליזם וסוציאליזם.
יש כל מיני דרכים להבין את זה, כן? כלומר, אבל דבר אחד ברור, ש... יש כאן מבחינת המשנה הכלכלית, אם מדברים על משנה כלכלית, נגיד תערובת של ערכיות וכלכלה, שהזרימה של הרכוש היא עדיפה על צבירת הרכוש.
זה הסיסמה האמריקאית תמיד.
כן, כלומר, לא, זאת אומרת שחברה שבה יש הרבה החלפה של סחורות וכדומה, היא יותר בריאה. לעומת המחשבה של ראשוני הכלכלנים במאה ה-18, אחר כך במאה ה-19, שחשבו כן, שהאושר זה האוטרקיה, שאתה לא מזדקק לאחרים. כן, מה אתה אומר? כן, בסדר. טוב, משנה י' ד' ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. מה זה ההולכים לבית המדרש?
אנחנו.
אני הייתי, לא, אתה לא הולך, אתה עכשיו כבר יושב.
אבל באתי הנה.
באת, אז לכן, אז כשבאת לכאן, היית הולך. אבל אם כן, המשנה לא מתארת את ישיבתך כאן, היא מתארת את הליכתך לכאן, נכון?
כן.
זאת אומרת שיש כאן משהו מיוחד שהבית המדרש דורש הליכה.
או שיש עניין בהליכה.
יש עניין בהליכה, נכון? השאלה היא מה המשמעות של ההליכה.
זאת אומרת, לא להגיע עם הרכב ממש עד הפתח, אלא ללכת קצת.
לא, גם הרכב זה הליכה. הליכה על גלגלים. שמעתי שיש לך רכב מודל 4 גלגלים.
כן.
כן, יפה.
טוב. גם 5 ספר.
5 ספר, אבל הוא לא מחובר ל... לא, נכון? הגלגל החמישי בעגלה זה מיותר. זה תמיד כינוי למי שמיותר. כן. לעומת ה... מה? לעומת הגייס החמישי, שהוא דווקא משמעותי. כן.
שהוא גם כן מיותר, אבל הוא מזיק.
אבל הוא קיים. הוא לא ניטרלי. כן. אז תמיד שסתינו מהנושא. עכשיו...
זה בגלל הגלגל החמישי.
4 מידות בהולכי לבית המדרש. כן, בית המדרש הוא מקום שאליו הולכים. עכשיו, שמתם לב שאנחנו עברנו מישור. בהתחלה דיברנו על מידות. אחרי זה דיברנו על צדקה. צדקה זה כבר לא מידה, זה מצווה. הרי זו מצווה לתת צדקה. יש אפילו הלכה, שאם אדם לא נותן צדקה כפי יכולתו, לפי ההלכה הוא יכול להיטבע על ידי העניים בבית דין. כן? בית הדין אומר, הנה אנחנו יודעים שפלוני יש לו כך וכך, הוא לא נתן מספיק צדקה, העניים תובעים אותו בבית הדין.
יש משהו מעניין, סליחה שאני חוזר. כן. אחורה. שגם הרביעי שלא נותן ולא
יתנו
אחרים, הוא גם נותן צדקה.
הוא מנותני צדקה, כן. אז איך אתה מבין את זה? הרמב"ם מבין הכוונה שהוא מחויב לתת צדקה, אבל איך אתה מבין את זה?
שאולי זו משנה כלכלית, שאם אני נותן למישהו זה, אז הוא לא יעבוד ואז הוא לא...
אתה אומר שיש לו שיקול כלכלי. הוא אומר, עדיף לא לתת כדי שכל אחד יסתדר. נכון, קפיטליזם קיצוני. כן. אז נקרא רשע. יפה. ויפה, אתה אומר, אבל יש לו הצדקה אידיאולוגית. למה הוא לא רוצה לתת? כי הוא רוצה שאחרים יתקדמו מעצמם. כן. כן, אז בכל זאת יש איזה גבול לדבר הזה. כן? כן. טוב. יש היום דיונים על זה במשרד האוצר. מדברים על זה. כן, כן. כן.
טוב.
מה? להרביץ להם תורה. למי?
בתורם.
לאנשי הכנסת. הבעיה שאם אני אעשה את זה, אני לא אגיע לכאן. מה את מעדיפה?
שאני אגיע לשם.
שאני אגיע לשם, יפה. ייתנו וייתנו אחר. ייתן. כל הכבוד. טוב, זה רעיון. רעיון. בסדר. זאת מה? לקחתי. יש כאלה שיעדיפו רק שאני ארביץ בהם. טוב. 4 מידות בהולכי לבית המדרש. אז אם כן עברנו ממידות למצוות ועכשיו ללימוד. ללימוד. מי אמר הלכות?
הולכי.
מה עושים בבית המדרש? לומדים. לומדים דווקא הלכות?
לא.
לומדים גם מעשה מרכבה. נכון? כלומר, דעת אלוהים. זה סדר מעניין שמובא בספר שערי קדושה. מי כתב את ספר שערי קדושה? רבנו יונה מגרונדי. לא נכון. ניקה, מה? רמחל? לא נכון. שערי תשובה זה רבינו יונה מגרונדי. זה נכון. ומה? יפה. כלומר, מה שעשיתם, הלכתם מקצה לקצה וחזרתם לאמצע. כן, מבחינה קרונולוגית. מי שכתב שערי קדושה הוא רבינו חיים ויטל. רבי חיים ויטל כתב ספר קטן שבעצם משמש כבסיס לספר מסילת ישרים. את העץ חיים, כן, כן, זהו. כן, כן, זה תלמידו של הארי, רבנו חיים ויטל. רבינו, אגב, מה פירוש ויטל?
חיים.
חיים. זה כמו דוב בר. חיים ויטל. ויטל זה לא שם משפחה במקום. זה כאילו, בלועזית, השם שלו... כן, זה שני שמות שלו. חיים ויטל. דוב בר. אריה לייב. זאב וולף. נכון? אז חיים ויטל. מה היה שם משפחה שלו אם ככה? לא, קלבריס.
קלבריס?
כן, קלבריס. המשפחה הייתה מקלבריה, יפה. כן. לא, מה? כן, כן, תודה. עכשיו, זה לא, זה מאוד, זה מחמם את הלב שאת מסכימה.
זה ספרדית.
זה ספרדית, לדינו, משהו, כן. זה גם בצרפתית, כן. יש גם שם בצרפתית, וידל. וידל, זה גם משם.
יש מקום של ויטל.
כן, אבל תיתנו לי להתקדם, בבקשה, בבקשה, בבקשה. כן. בסוף אני אהיה קשה לכעוס ונוח לרצות ולא יודע משהו כזה. טוב, בקיצור, רבי חיים ויטל כתב ספר קטן בשם שערי קדושה, המחולק לארבעה חלקים. המטרה של הספר, להדריך את האדם כיצד להגיע לנבואה. לנבואה. זה ספר קצר, קורס מזורז לנבואה בארבעה שערים. אתה עושה כל מה שכתוב שם, בסוף אתה נביא.
כמו אבו לאפיה.
כמו משה רבנו. כמו ירמיהו.
שוטה וילד.
מה?
צריך להיות שוטה וילד.
וגם חכם.
גם חכם?
כן, הרי מצאנו שמיום שבטלה, שהתחרב בית המקדש, יש שם שלוש דעות בגמרא מה קרה לנבואה. נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים, ניתנה לילדים, ניתנה לשוטים. אז מה אתה לומד מזה? שהנבואה במקורה היא שלושתם ביחד. וזה התפצל. מאז שבטלה הנבואה, שנסתלקה השכינה, אז שרידי הנבואה התפצלו. חלק לחכמים, לילדים, לשוטים. בסדר? כי זה כישרונות, זה שלושה כישרונות שונים. להיות שוטה זה לא הכישרון של הילד, זה לא הכישרון של החכם. טוב, על כל פנים, בספר שערי קדושה, מי שעושה כל מה שכתוב שם, בסוף מובטח לו, הוא נביא.
בעזרת הגיעת אותיות השם?
תקרא את הספר. יש רק בעיה אחת. החלק הרביעי, הנקרא בשימוש רוח הקודש, אמר המדפיס, חלק זה, כולו שמות הקודש, ולכן לא ראינו ראוי להעלותו על מזבח הדפוס.
אז דווקא את העיקר הם לא שמו.
נכון.
אבל,
אבל אני ראיתי את הכתב יד. אגב, הוא משתמש בדברים של רבי אברהם גולאפיה גם שם. ראיתי את הכתב יד, גם ראיתי את ההקלדה של הכתב יד, ועכשיו זה גם יצא לאור, זה בסדר. אפשר למצוא את זה, החלק הרביעי של שערי קדושה. אבל זה לא יעזור, גם מי שיקרא את זה לא יבין כלום, אז זה בסדר. אפשר לקרוא, לא קורה כלום, זה בסדר. כן, אבל מה הנחת היסוד של הספר? שכדי להגיע לרוח הקודש, אדם צריך לעבור שלושה שלבים. ודווקא בסדר הזה ולא בסדר אחר. הוא צריך קודם כל לתקן את המידות, לעניין את האישיות, אחרי זה לקיים את המצוות, כולן, ואחרי זה לעסוק בדעת אלוהים. לא? לעסוק בדעת אלוהים זה כל החוכמה של דעת השם. אז זה כל אחד לפי הנתיב שלו, הנתיב של הרמב״ם, הנתיב של המקובלים, זה חוכמה בפני עצמה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כן, זה לימוד. זה לימוד. הלימוד הוא לאו דווקא אינטלקטואלי, הוא גם חווייתי, גם הבחינות, אבל זה לימוד. אבל יש איזשהו צורך בבסיס בריא. אם אין בסיס בריא של תיקון המידות, ואחר כך מעשים נכונים, דיינו המצוות, אז הלימוד יהיה מבולבל. אגב, גם אם אדם מקיים מצוות לפני שהוא קיים את, שהוא תיקן את המידות, גם בזה יש בעיה. לכן ההלכה קבעה שאדם פטור מקיום מצוות עד גיל
13.
למה אתה אומר 13? כי אתה זכר. נכון? או 12, אם אתה נקבה. זאת אומרת, על כל פנים, יש איזו תקופה של החיים שבה האדם, איזו תקופה די ארוכה סך הכל, שבה האדם איננו מחויב בקיום המצוות. זה מדהים. איך זה יכול להיות? כי אנחנו עסוקים במשהו אחר. כן? במבנה האישיות. דרך ארץ, קדמה לתורה. אחר כך הוא יכול לקיים מצוות, וכאשר הוא מקיים את המצוות, אגב, בספר שערי קדושה, רבי חיים ויטל עושה רשימה של כל המצוות שניתן לקיים. הוא מחלק אותם לחמישה חלקים. המצוות שניתן לקיים, כוונה, בזמן הזה, שאין בית המקדש וכדומה. כן? הרי אם תשימו לב, כמה מצוות יש סך הכל? 613, נכון? מתוכם, כמה מצוות ניתן לקיים בימינו? 60. 60. כן, רק 60. כל השאר, כל המצוות שקשורות לבית דין, סנהדרין, טומאה וטהרה, בית המקדש, מלחמות, פחות אז. בקיצור, יש הרבה מאוד מצוות שלא היו רלוונטיות בזמן הגלות, וגם היום, כך שאדם היום נותר לו בידו 60 מצוות. עכשיו, לא כל המצוות מתוך ה-60 ניתנות לקיום. למשל, אחת מ-60 המצוות, לגרש את אשתו. כן. אם אדם רוצה להיפרד מאשתו, הוא צריך לכתוב לגט. נכון? זה אחת מן המצוות.
אבל הוא לא חייב.
הוא לא חייב. אז אדם שלא רוצה לגרש אשתו, מסדר איתה טוב מאוד. אז זהו. אז הוא לא יקיים. מצוות ייבום. צריך בשביל זה שהאח שלו ימות, וישאיר אלמנה בלי ילדים. זה לא תמיד קורה. נכון? או למשל, מצוות פדיון בן בכור. לא תמיד אדם נולדו בן בכור. ואם הוא כהן, אז הוא לא צריך בכלל. או מצוות ברכת כהנים. אם אתה לא כהן, חפש את החברים שלך. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מצוות, כך שאם אתה עושה חשבון של המצוות שאני מחויב בהם ממש, זה מצטמצם עוד יותר. עכשיו, בספר שערי קדושה, רבי חיים ויטל עשה רשימה, כדי להקל על האדם, של המצוות ההכרחיות והלא הכרחיות, והמזדמנות וכדומה, וגם מצוות דרבנן. בסדר? אחרי שאדם עובר את כל זה, אז יש לו את הפתח של דעת אלוהים, ואז הוא צריך בשביל זה ללמוד יסודות של העולם האלוהי, המידות האלוהיות וכדומה. כן.
אם יש, נגיד...
אז רק שנייה. כן. וזה בדיוק הסדר של המשניות כאן, שלמדנו קודם כל שלוש משניות על מידותיו של האדם, אחר כך משנה אחת על מצוותיו של האדם, שזה נותני צדקה, ואחר כך על המצוות, על דת אלוהים של האדם, שזה הולכה לבית המדרש. בסדר? מידות, מצוות, דעת השם. אז, וזה הסדר הזה, בדיוק הסדר שמופיע כאן במשנה. כן, מה אתה רוצה?
יש בן אדם שגם יש לו מידות נכונות, הוא גם שומר מצוות, והוא גם פיזיקאי דגול כמו איינשטיין, נגיד מוצא את תורת היחסות. אז נו. זה כאילו חלק מדעת השם?
זו שאלה
מה... השאלה שלו בפיזיקה?
זו. השאלה האם הפיזיקה,
כן.
ובכלל המדעים, שייכים לדעת אלוהים או לא.
כן.
לא, הרמב״ם הוא על משהו שאימא לספר שלך.
שמה?
שזה בסך הכל אמצעים של לשפר את החוכמה כדי שיוכל להגיע את
זה. כן, אבל זה אמצעי הכרחי. לפי הרמב״ם, המדעים הם אמצעי הכרחי לדעת אלוהים. בלי מדעים אדם לא יגיע לזה. לעומת זה, המקובלים, הם לא חושבים ככה, נכון?
הם רוצים לעקוב את
היו... ה... לא, לא, רגע, תן לי לדבר. גם לי מותר לדבר פה. היו בין המקובלים אנשי מדע. כן, למשל אפילו רבי חיים ויטל בעצמו כתב ספר שלם באסטרונומיה. יש ספר אסטרונומיה של רבי חיים ויטל. כן, נקרא ספר התכונה. אני ראיתי את הספר הזה, מעניין. כן, זה טוב, זה אסטרונומיה ישנה, אבל לא משנה. עכשיו, אז כך שהעיסוק במדעים היה קיים גם אצל המקובלים. אבל עם הבדל אחד, שמה שאצל, באסכולה של הרמב״ם, שהמדעים הם, יש להם קשר אונתולוגי לדעת אלוהים, אצל המקובלים זה לא. מסיבה פשוטה, אני אגיד לכם למה. אצל, באסכולה של הרמב״ם, דעת אלוהים היא להגיע לידיעת השלילה. כן? מה אין לומר על אלוהים, וככל שאתה שולל יותר, אתה קרב יותר אל ההשגה.
זה
הרמב״ם. כדי לשלול, אני צריך לדעת את הכל. לכן המדע, יש לו קשר מהותי לעניין. לעומת זה, אצל המקובלים שיש תארים חיוביים של האלוהות, אז ההתעסקות בעולם התארים זה דעת אלוהים. ואז יוצא שהמדע הוא קליפה חיצונית, הוא דבר משני. בסדר? לכן
זה השאלה. תארים, מה הכוונה בתארים?
הספירות, למשל, העולמות, הפרצופים.
אבל הבריא לא יכול להתקיים בלי הקליפה הרי.
כן, אבל הוא קליפה. לא אמרתי שהוא לא יכול, אבל הוא קליפה. זה ההבדל. כן, כתב הרב קוק, דיברנו עליו כבר בשיעור הזה, אני חושב. בספר ארפילי תוהר, אמר, אם יתפאר המדע החדש שהשתחרר מן התיאולוגיה, כן, הידוע שפעם חשבו שיש השלכות תיאולוגיות לתיאוריות מדעיות, ולכן היה אסור למדענים לחשוב דברים מסוימים. כן, האינקוויזיציה הייתה שורפת אנשי מדע. את, למשל, ברונו, שרפו אותו.
גלילאו
כמעט שרפו אותו. כן? ולמרות הכל היא מסתובבת. אבל זה היה רגע. זה היה דבר... זה בית הכנסת של הרפורמים בפריז, קופרניק. כן, אבל זה לא קשור, זה ברחוב קופרניק. היה ב... אז המדע עם הזמן הצליח להשתחרר מן התיאולוגיה. אומר הרב קוק, ידע נאמנה שהתיאולוגיה השתחררה מן המדע. כלומר, גם התיאולוגיה סבלה מן הכבדות שהמדע הכביד עליה. אז סוף סוף המדע עזב אותנו, אפשר לעסוק בתיאולוגיה טהורה. כן, בבקשה. אצל הרמב״ם המטרה היא... המקובלים אומרים כך, שיש תארים חיוביים לאלוהות. יש עולם התארים, עולם הספירות והעולמות הפנימיים. אז ההתעסקות בעולמות האלה הם דעת אלוהים. יוצא לפי זה שידיעת העולם היא משנית, מבחינתה.
ידיעת העולם זה
העיתוב, העטיפה,
התוכן המרות בעצם...
בול, הבנת אותי בדיוק. בסדר, כן, בבקשה. אמת. יפה. כאן אתה בא להשלים את הדברים. הרי מי שאומר את מה שאמרת זה גם הרב קוק. הרב קוק אומר את זה. כן, אלא מה? הרב קוק אומר, אין קשר ענייני בין התורה לבין המדע. אבל יש קשר מהותי בין התורה לבין המדע. זאת אומרת, ההתפתחות המדעית עוזרת לנו לפתח תובנות חדשות בדעת אלוהים. אז יש יחס לא מתגונן, אלא יחס של סימפתיה. בסדר? אבל זה קשור ללימוד בפני עצמו על יחסים בין אמונה למדע. כתבתי על זה מאמר. מופיע בחוברת שורשי החיים, על התורה והמדע. עיין שם היטב, שש גישות שונות, חמש הראשונות מוטעות והשישית נכונה. ונחש של מי השישית. טוב, כן. יפה. קודם כל תקרא לו רבי חיים ויטל, זה לא יזיק לך, זה לא יחנוק אותך כשאתה תגיד. אבל דבר נוסף, הוא כותב בגלל שיש לו מסורת. כלומר, תורת הקבלה היא בעצם השרידים המיובשים של שרידי הנבואה.
הוא לא יוציא שום דבר.
הוא למד מרבותיו. אגב, מעניין מאוד, היו לו בכל זאת תופעות של רוח הקודש וכו'. יש סיפור, זה פרח הסיפור עליו. שכשהוא למד אצל הארי, זה היה אחרי שהוא למד אצל אחרים קודם. ויום אחד הוא בא לארי בשאלה, תראה, כשלמדתי אצל האחרים, היו לי גילויים עליונים. מלאכים הייתי פוגש, נשמות של צדיקים. מאז שאני אצלך, הכל יבש. אמר לו הארי, עד עכשיו שיקרו לך, ועכשיו אתה בא ללמוד את האמת. אבל אחר כך הוא זכר, כן? למה אני לא אומר מה? הארי,
יש אנשים
שלא יודעים
שזה לוריה.
הארי זה לוריה? כן. כן? תודה. כן. אז עכשיו אתם יודעים, הארי זה לא לוריה. זה רבנו יצחק לוריה. בבקשה. כן.
יש בית כנסת בצפת על
יש שני בית כנסת. אדב, אני רוצה להגיד לך שיש זוג שהיה לומד בראש יהודי, פה, ושערכתי להם את החופה ברחבה של בית כנסת הארי בצפת. האשכנזי. מול נחל עמוד שם, חבלז. טוב, בואו נמשיך. ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. אני רוצה להגיד מה זה ההליכה הזאת. יש פסוק, אשרי תמים דרך, ההולכים בתורת השם. יש גם אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. אז משמע שיש להליכה חלק מהותי בהשגת החוכמה.
כמו שאמרת, המקובלים לומדים בהליכה.
כן, נכון. זאת אומרת שיש לנו כלל שמשנה לומדים בעמידה, תלמוד בישיבה, לכן המקום שבו לומדים את התלמוד נקרא ישיבה, שנאמר וישב משה, וההליכה זה לסתרי תורה. סתרי תורה לומדים בהליכה. מצאנו גם בספר הזוהר על כמה חכמים שהיו מדברים על סתרי תורה תוך כדי הליכה, רבי פלוני ורבי אלמוני, הוו אז לבאורך, היו הולכים בדרך ואז אמרו מה שאמרו. מה הפירוש הדבר? מסביר רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי היה תלמידו של הארי. יודעת מי זה הארי? זה מי זה הארי?
זה
יפה, רבי יצחק לוריה. כן, למדת שאומרים רבי. כן, רבי יצחק לוריה. אז רבי אברהם אזולאי כותב שכאשר האדם לומד סתרי תורה, הוא נפגש עם תוכן שלמעלה מכדי היכולת שלו להכיל. אז התוכן הזה מוציא אותו ממקומו. הוא מוכרח ללכת. הוא לא יכול להישאר במקום. עכשיו, יש משהו דומה לזה, אבל לא זהה. אצל תלמידי אריסטו, היו מכנים אותם פריפתטים. נכון?
הולכים.
כי הם היו מהלכים. היה לאריסטו אחוזה שקרא לה הליקאון, ושם התלמידים שלו היו לומדים פילוסופיה תוך כדי הליכה. לכן היו קוראים להם המהלכים, הפריפתטים. אבל, אף על פי שזה דמיון צורני, זה ממש לא אותו הדבר. כי מדוע הם היו הולכים? לא. כדי ללמוד את תורת הנאום. כי אדם נואם, צריך לעשות כל מיני תנועות. כדי לשכנע, כן? זה כמו פרקליט.
בגלל זה אומרים פתטי על מישהו שהוא.
לא, לא, לא קשור. זה כמו פרקליט, כמו פרקליט בבית המשפט, שצריך לעשות, כן, משל, אפקטים, מה שנקרא. אז זה מאוד מעניין, ששניהם הולכים, אבל זה הליכה מסיבה אחרת. כלומר, יש צד אסתטי שנמצא בתורת אריסטו, ויש צד פנימי אצל המקובלים. זה ממש לא אותו הדבר. עכשיו, מעניין, היה יהודי אחד, רבי דוד כהן, שמעתם עליו? קראו לו הנזיר, הנזיר הירושלמי. מתלמידי הרב קוק, כן? הוא היה אדם מאוד פנימי, כמעט לא יוצא מהבית, בין שנת תשח למלחמת ששת הימים, בכלל לא יצא מחדרו, 19 שנה נשאר בחדר שלו. קיצור, אדם מיוחד במינו, וכשהוא יצא מהבית אחרי 19 שנה, זה כדי להגיע לכותל ולהר הבית, תשח, בתשכז. עכשיו, הוא היה לו מניין בבית. כן, הוא גם היה צמחוני, וגם היה, לא היה שותה יין כמובן, וגם היה מגדל שיער. קיצור, אישיות מיוחדת
ממנו. אבל הוא היה רב של אנשים, היו באים אליו, אנשים...
כן, כן, ודאי, ודאי. אנשים היו לומדים אצלו. כן, הפעם אני אספר לכם סיפורים עליו, זה לא הנושא כעת.
עכשיו, אצלו?
לא, לא זכיתי. אבל הייתי בביתו. מאוד מעניין, הייתי בביתו אחרי פטירתו. מאוד מעניין לראות איך שההשפעה של האדם על הבית. אבל לא משנה. מה שאני רוצה לספר לכם, זה שביום מן הימים, הוא ושני חברים שלו החליטו לעשות מעשה. לטייל במדבר יהודה. מה הייתה המטרה של הטיול הזה? לזכות לרוח הקודש. כן, אמרו, זה ארץ הנביאים, הם הלכו לוודיקלט, המקום שבו ירמיהו הנביא היה מסתובב הרבה, באזור ענתות וכו' וכו'. שמה שמוד, כן, שמה הם הלכו לאיבוד, היו שוקיסטים מוחלטים, לקחו איתם קרית, אבל לא לקחו מספיק מים. בקיצור,
זה היה בקיץ, בטח.
איזה בדווי בסוף הציל אותם, וכל מיני, מה?
GPS?
זה, אפשר לקרוא את הסיפור שמה של של הטיול הזה, זה באמת פתטי. אבל מה שמעניין, תוך כדי הטיול, הוא היה כותב את ההתרשמויות, את הרשמים שלו. לא, לא, הוא מדבר שם על כל מיני דברים עמוקים מאוד, שקוראים לו תוך כדי הטיול. עכשיו, מה שמעניין, שהוא כל הזמן כותב, אשרי תמימי דרך, ההולכים. הולכים ממש. כן? זה לא הליכה מטאפיזית, זאת הליכה ממש. והליכה הממשית הזאת, היא גוררת בעקבותיה גם איזו מהפכה מטאפיזית. כן? טוב.
מעניין, כי בזמן ההליכה אדם הוא לא מרוכז.
למה לא?
תלוי איך אתה הולך.
אם אתה יושב, אתה יותר שקול, אתה יותר...
זה אם אתה אינטלקטואל.
יש משהו חווייתי בתנועה של הגוף, כמו ריקוד, זה רבי נחמן.
נכון, נכון.
זאת אומרת, רבי נחמן המון מדבר על זה.
גם אצל הסופים. כן, התנועה.
זה לא עניין של לימוד נטו?
זה לא, אם זה לימוד נטו, אתה יכול לשבת בתוך המשרד שלך, לשים מנורת שולחן קטנה, לחבות את כל האורות, לחבות את הרדיו ואת המחשב ואת כל פיתויי החיים, להדליק נר קטן, וספרים רבותיי, ספרים, כן? עכשיו, זה הכל. כן, אבל אם אתה רוצה שהחוויה תהיה שלמה וכוללת את כל ההוויה שלך, אז זה מחובר גם אל הנוף. כן. בבקשה.
שראינו בפרק
ג'
שהמהלך יחידים, המהלך בדרך יחידים התחלת לחשוב.
נכון.
אז במה זה
מזכן
את
הלכמה
שאתה מהלך יחידים?
אתה זוכר את הפירוש שהבאנו אז?
כן? אמרת לאור בלילה זה מישהו שהוא קם.
כן, לא, ומה זה מתחייב בנפשו?
מתחייב בנפשו זה שהוא באמת קיים.
הוא קונה חיוב, כן, הוא קונה חיוב בנפשו, כן.
אז מה זה היחידיות שם?
היחידיות הכוונה לעומת כל העולם. שהעולם הולך בדרכים טועות, והוא הולך בדרך שהוא יודע אותה כאמת. כן.
יש לי שאלה לגבי ההליכה, הגדרת אותה כמה? כהיעדר ידיעה או כהערה?
אז לא, ההליכה זה הדרך אל הידיעה, היא חלק מן הידיעה.
אמרת שהמקובלים מקבלים איזושהי הערה גדולה, ואז הם מתחילים ללכת.
כן, כלומר, התוכן שבו נפגשים תחילה, מוציא אותם ממקומם. אבל זה בגלל שהם התחילו לדון בו, לא גמרו. עכשיו, יש ספר, למשל, של הרמק, רבנו משה קורדוברו. נקרא ספר הגירושים. מה זה ספר הגירושים? זה כשהוא היה הולך לטייל. הוא היה מגרש את עצמו מן העיר, והיה מתבודד בהרים, בגליל. כן? זה נקרא, כתב ספר הגירושים.
כמו הגירוש ממצרים עכשיו, שגירשו את עצמו ממצרים.
מי גירש?
זאת אומרת, גירשו, הם גירשו, אבל
כאילו... אז למה את אומרת עכשיו? זה היה לפני 3,300 שנה.
עכשיו היה פסח. המסג הזמני של גירוש הוא גם גירוש פנימי ממצרים.
נכון, נכון. אכן כן.
גירוש מהעולם הזה, מהעולם הקיים, שכאילו מעבר למה שקיים.
עכשיו כאן אני רוצה להיכנס לנקודה קצת עמוקה. הידיעה שהאדם רוצה להשיג, הוא הולך לבית המדרש, בבית המדרש הוא רוצה להשיג ידיעה. האם הידיעה היא תוכן סטטי או תוכן דינמי?
תלוי בו האדם.
מה הכוונה?
כלומר, האם הידיעה זה דבר שממלא אותי ובעצם גורם לי עצירה, או שזה תוכן שגורם לי כל הזמן להתקדם?
זה דינמי, כי כל דבר זה פתח לעוד דבר.
אז תדעו לכם. כן, ומה אתה אומר? אפשר לומר את זה, זה נכון. אני אולי אגיד את זה אחרת. יש ב... אצל חז"ל התיאור של הנשמות בעולם הבא. יש לנו שני תיאורים סותרים. כתוב במקור אחד שהרמב״ם מביא אותו בהלכות תשובה, העולם הבא אין בו אכילה ולא שתייה ולא תשמיש ולא עמידה ולא הליכה, אלא צדיקים יושבים. ואתרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה פירוש שהצדיקים יושבים? הרי אם אתה אומר שאין שם לא אכילה ולא שתייה, סימן שאין גוף. אז מה זה שהנפש יושבת?
במנוחה.
הכוונה שהיא במנוחה. מה זאת אומרת שהיא במנוחה? כי היא כבר השיגה את מה שהיא צריכה להשיג. וההשגה היא העטרה.
כמו מוות של הנפש.
אתה אדם שקשה לו לקבל דבר כזה. מדוע? כי אתה אומר, אני מזהה את החיות איפה שיש תנועה. נכון?
בטח.
אבל האמת היא שנחלקו בזה הפילוסופים הקדמונים. האליאטים אמרו שהתנועה היא סוג של אשליה, ושהעמידה זאת האמת. לעומת זה, ההרקליטאים, הם אמרו שהעולם בתנועה מתמדת. אז בעצם יש לך שני אופנים לגשת. יש מקור אחר בחז"ל, שמובא דווקא לידי רמח"ל, שאומר, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל.
יותר טוב כך.
לך זה נראה יותר טוב, אבל מה נעשה שחזל אמרו גם זה וגם זה? נראה שיש שני סוגי צדיקים, יש צדיקים רמב"מיים שרואים את האידאל בעמידה, ויש צדיקים רמח"ליים שרואים את האידאל בהליכה, נכון?
ואף אחד לא רואה בישיבה?
עמידה או ישיבה זה אותו הדבר. כן, אז זאת אומרת שיש פה גם ערך לשלמות של העמידה או של הישיבה, ויש גם ערך בשלמות של ההשתלמות. האמת היא שאנחנו מצאנו בעולם השלמות שני מושגים, השלמות וההשתלמות, שני ערכים שונים של השלמות. אז יש, אם תסתכל, במשנה י' ד' אומרת, ארבע מידות בהולכי לבית המדרש, נכון? מה המשנה הבאה אומרת? ארבע מידות ביושבים. כלומר, יש הולכים ויש יושבים, ויש מעלה להליכה, יש מעלה לישיבה. זאת אומרת, יש בלימוד משהו שהולך ומקדם אותי באופן מתמיד, ויש גם תכנים שכבר מספקים את הצמאון שלי. יש גם וגם. אז פה אנחנו מדברים בארבע מידות בהולכים לבית המדרש, והם כולם טובים, זאת אומרת, לפחות שלושת הראשונים לא מצא...
אם המטרה של הלימוד, המטרה האחרונה היא דעת השם, והשם נמצא באינסוף,
ולאינסוף לעולם לא נגיע. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעצר בלימוד, אנחנו חייבים כל זמן שאנחנו יכולים...
האינסוף, אתה לא יכול להגיע לאינסוף, זה נכון. אבל האינסוף יכול להגיע אליך. אז יש פה שני צדדים.
אבל האינסוף זה לא מושג של המקובלים?
כן.
אז זה מושג שהוא על דרך השלילה, אינסוף.
נכון.
ואמרנו קודם שהרמב״ם הוא זה שהשתמש במושגים.
כן, אתה צודק. זה האינסוף במובן האינטלקטואלי. ועל יש האינסוף שבא אליך. אז זה מושג חיובי. כן, אני מציע שאנחנו, בנושא של הגדרת המושג האינסוף, זה נושא לא פשוט, אני מציע שנעבור את חוויית יום העצמאות, ואז נוכל להבין את זה יותר טוב בשיעור בעוד שבועיים. שלום.
זהו.
זהו.